מסכת בבא בתרא דף מ"ז שורה רביעית מלמעלה. אמר רבי יוחנן, אומן אין לו חזקה. בן אומן יש לו חזקה. אריס אין לו חזקה. בן אריס יש לו חזקה. גזלן ובן גזלן אין להן חזקה. בן בנו של גזלן יש לו חזקה. אומר רבי יוחנן, למדו במשנה, למרות שאדם שמחזיק חפץ בידו, מן הסתם החפץ הזה הוא שלו, הוא מוחזק שזה שייך לו, אלא אם כן יבוא מישהו יביא עדים שראו שהוא חטף, לקח את זה למישהו אחר. הלאו אחי, כיוון שרואים את החפץ הזה ביד אדם, אז מן הסתם זה שלו, כלומר כנראה הוא רכש את זה מהבעלים וכדומה. בכל זאת, למדנו במשנה, אם אומן מחזיק באיזה חפץ, אומן זה אדם שנותנים לו לתקן כל מיני חפצים, הרי שזה לא הוכחה שזה שלו. כי ייתכן, איך זה הגיע אליו? נתנו לו לתקן. לכן זה לא נחשב שחזקה שזה שלו. אבל אם יש פה את הבן של האומן שהוא מחזיק בחפץ, אז מן הסתם שאכן החפץ הזה הוא שייך לו. כמו כן, למדנו במשנה, אדם שהוא אריס מקבל שדה כדי לעבוד בה, והוא מתחלק בפירות עם בעל השדה. אם הוא עבד בקרקע הזו 3 שנים ואכל את כל הפירות, זה עדיין לא מהווה הוכחה שהשדה הזו הוא קנה אותה מהבעלים. ייתכן שכך היה סיכום. זה יאכל 3 שנים, לאחר מכן בעל השדה יאכל 3 שנים את כל הפירות כולם. לכן, אם האריס הזה מחזיק בקרקע, זה עדיין לא מהווה הוכחה שהקרקע הזו הוא קנה אותה מהבעלים. אבל אם הבן של האריס הוא יחזיק בשדה הזו ואכל את הפירות שלה 3 שנים, הרי זה כן עכשיו חזקה, כי הוא הבן של האריס, הוא לא האריס. אם כן, מדוע הוא אוכל פה 3 שנים? אלא ודאי שאכן כדבריו שהוא קנה את השדה הזו. גזלן שהוא גוזל איזה חפצים, הוא ודאי לא נאמן על מה שהוא מחזיק, לומר שהם שלו, והרי הוכחה שהם נמצאים ברשותו, זה ודאי לא הוכחה, כי ידוע שהוא גזלן. וכן גם בן של גזלן, גם כן זה לא הוכחה מה שהשדה הזו או שהחפצים ברשותו, זה לא נחשב לחזקה. אבל אם יש פה נכד של גזלן, הרי שאכן אם הוא מחזיק בדבר, מן הסתם זה שלו. שואלת הגמרא, היכי דמי? אי דעתו בטענתה דאבוהון, אפילו הנח נמילה. אי דלעתו בטענתה דאבוהון, אפילו בן גזלן נמי. ואת הגמרא, מה מדובר כאן? אם מדובר שאותו הבן של האריס, או הבן של האומן, שואלים אותו, מה החפץ הזה עושה אצלך? הוא אומר, קיבלתי את זה מאבא שלי, שהוא קנה את זה מהבעלים. מקרה שכזה, ודאי שזה לא נחשב לחזקה. למה? כי אומרים לו, אתה קיבלת את זה מאבא שלך, אבל אבא שלך הרי הוא לא נאמן שהוא קנה את זה. אם כן מלא, גם אתה, אי אפשר להשאיר את זה אצלך. ולכן עלינו להחזיר את זה לבעלים המקוריים של החפץ. אלא מה תאמר? שכאן מדובר שהבן של האומן או הבן של האריס, הם טוענים, אנחנו אישית קנינו את החפץ הזה מבעל החפץ. לכן הם נאמנים. אם ככה, גם לגבי גזלן, כיוון שהבן שלו הוא צדיק, רק אבא שלו רשע גזלן, אבל הוא לא גזלן. אם הוא מחזיק בחפץ או מחזיק בשדה, והוא טוען אומר, אני קניתי אותה, למה אנחנו אומרים שלא נאמין לו? עונה הגמרא, לצריכה דקאמרי עדים, בפנינו הודה לו. הנח יקלה מהקושתה קאמרי. היי, אף על גב דעודי נמילה מהמן, כדרב כהנה. דאמר רב כהנה, אילב דעודי להבה ממתלה ולחמרי לשחבר. מת הגמרא, כאן מדובר שהבנים האלו של האומן, של האריס, של הגזלן, הם כולם אומרים, אבא שלי קנה את זה מהבעלים. מי אמר שאבא שלך קנה? היו עדים שבעל הקרקע, בעל השדה או בעל החפץ הודה בפניהם שהוא מכר לו את זה. הבן של האריס, אם הוא ראה את זה בפני עדים שבעל השדה הודה לאביו שאכן הוא מכר לו את זה, הוא נאמן. למה? כי אם באמת בעל השדה לא מכר לו את הקרקע, אז למה הוא הודה? היה אומר, לא נכון, לא מכרתי לך. הוא לא מפחד מהריס. וכן, הבעלים של החפץ, אם באמת הם לא מכרו את זה לאומן, אז למה הם הודו בפני עדים שאכן הם מכרו את זה? הרי הם לא מפחדים מהאומן, יגידו, לא מכרתי לך. אלא ודאי, אם יש עדים שהוא הודה לאומן, אז בוודאי שבאמת כך היה, הוא מכר את זה. לכן כשהבן טוען כזו שטענה, הבן הזה יכול להחזיק. מה שאין כן כאשר הבן של הגזלן טוען ואומר, יש עדים שהבעלים של השדה הודה לאבא שלי שהוא מכר לו את זה. אנחנו אומרים לאותו הבן של הגזלן, אין הכריח שדברים היו אמת. מה שבעל השדה הודה לאביך שהוא מכר לו את זה רק מפני הפחד ממנו. כי הוא מפחד, אדם שהוא גזלן, דרך הזה אנשים אלימים. ולכן האדם הודה לפני העדים שהוא מכר. כמו שאמר רב כהנה, אם לא שהאדם הזה יודע לגזלן, אז הוא ימסור אותו ואת החמור שלו לשלטון. כלומר, ילך ילשינו עליהם שהם עשו דברים שלא כחוק, ואז ייקחו אותו ואת כל רכושו. לפיכך, האדם הזה מוכן להודות לפני העדים לגזלן שאכן באמת הוא מכר לו את זה. אבל אין בהודעה הזו כלום. לפיכך, בן של גזלן שטוען לפני עדים, הודית לאבא שלי שמכרת לו את זה, זה לא נקרא חזקה כלל ועיקר. אמר רבה, פעמים שאפילו בן בנו של גזלן, נמי אין לו חזקה. איך ידמי? כגון דקעתי בטענתה דאבא דאבו. עכשיו, אמר למעלה רבי יוחנן, שאם הנכד של הגזלן טוען, אז ממילא, הנה חינמי, באמת הוא נאמן. מה הכוונה? כאשר הנכד של הגזלן אומר בפני אבא שלי, שהוא בן של גזלן, אתה הבעלים הודה בפני עדים שהוא מכר לו את זה. אז בזה באמת זה יחשב לחזקה. מדוע? פני שבנו של הגזלן הוא לא ישלים, לא ישמע עליו שעושה שום מעשרה. לפיכך, אם הבן אומר יש עדים שהבעלים של השדה הודה בפני אבי שהוא מכר לו את זה, מילא הבן הזה יכול להחזיק בחפץ הזה. אז זה אומר רבה, כל זה רק כאשר מה הנכד אומר? שהעדים בפני עדים, הבעלים של החפץ הודה לאבא. אבל אם הנכד אומר בפני עדים, הבעלים של החפץ או של השדה הודו לסבא הגזלן, בזה עדיין הנכד לא נחשב מוחזק. למה? כי בפני מי הבעלים הודו? בפני הגזלן. זו לא הודעה אמיתית, זו הודעה מאולצת, בגלל שמפחדים ממנו, כי הגזלן הוא איש אלים. אז לא משנה, בן או נכד, לא משנה. הדבר הקובע הוא בפני מי הייתה הודעה. אם ההודעה הייתה בפני גזלן, זה לא נקרא הודעה, כי נעשה הדבר הזה מחמת אימה ופחד של הגזלן. איך ידמי גזלן? אמר רבי יוחנן, כגון שוחזק על שדה זו בגזלנותה. רב חסדא אמר, כגון דבית פלוני, שהורגי נפשות על עסקי ממון. מה זה הגדרה של גזלן, שמלא אפילים הבעלים הודו בפני עדים? אנו אומרים שזו הודעה מאולצת. אז רבי יוחנן אמר, כגון שהשדה הזו, הגזלן הזה פעם גזל אותה, והוציאו את זה ממנו על ידי בית דין, וחזר וגזל אותה פעם שנייה, ועכשיו הוא מחזיק בה, ויש עדים שהוא הודה הבעלים שהוא מכר לו את זה, הוא כבר לא נאמן. למה? כיוון שראינו שהוא לקח אותה פעם ראשונה בגזלנות, ואם שהוא חומד מאוד את השדה הזו, לפיכך הוא לא נאמן יותר, גם שהפעם השנייה זה היה כביכול עדי הודעה בעדים. אבל אם זה שדה אחרת שלא ידוע לנו עליה שהוא מעולם גזל אותה, אז אפשר להאמין לו אם יש עדים שאכן הוא הודע שהוא קנה אותה. ורב חסדא אמר, יש מקרה שאפילו שזה לא הוחזק בשדה הזו בגזלנות. איך? אם יש משפחה כזאת מפורסמת שהם הורגים אנשים שלא רוצים לתת להם את השדות שלהם וכיוצא בזה, כל מיני עסקי ממון, משפחה כזאת היא הרי שאפילו אם לא ידוע לנו שהם גזלו פעם את השדה הזו, הם לא נאמנים על שום שדה שבעולם. למה? כיוון שהם ידועים כאנשים אלימים שמסוגלים להרוג. תנו רבנן, אומן אין לו חזקה, ירד מאומנותו, יש לו חזקה. אריס אין לו חזקה, ירד מאריסותו, יש לו חזקה. אדם שהוא אומן, למשל, הוא תופר, מתקן בגדים. כל זמן שהוא אומן, אם אדם אומר לו, החפץ שבידך הוא שייך לי. האומן טוען, קניתי אותו ממך, הוא לא נאמן. אבל אם ירד מאומנותו, הוא הפסיק לעבוד בתפירת בגדים. ולאחר מכן הגיע בגד לידיו, הרי הוא ככל האדם, שהוא מחזיק בבגד הזה, אז מן הסתם שהוא קנה אותו אחרת, מה פתאום, איך הבגד שלך הגיע אליו? כמו כן, אריס אין לו חזקה. אבל אם ירד מאריסותו, הוא הפסיק לעבוד בתור אריס. ועכשיו הוא מחזיק בקרקע 3 שנים, הרי שיש לו חזקה, למה? מכיוון שאי אפשר לומר שהוא קיבל שדה הזו בתור אריס, כי ידוע כבר שהאיש הזה הפסיק לעבוד באריסות. בן שחלק ואישה שהתגרשה, הרי הן כשאר כל אדם. כמו כן, אומר התנה, בן שעכשיו כבר אינו סמוך על שולחן אביו, אלא יש לו עבודה נפרדת, עובד לבד, וזה נקרא חלק, חלק כבר את הנכסים. וכן, אישה שהתגרשה מבעלה, אז למרות שבדרך כל זמן שהייתה נשואה לבעלה, גם יחזיקה בקרקע, אוכלת כל הפירות שלה 3 שנים, זה לא נחשב לחזקה. כן, אנחנו תולים לומר, ייתכן שהבעל נתן לה שתאכל מהשדה הזו כמה שהיא רוצה, במקום שהוא צריך שיהיה לה מזונות, תאכל מכאן, אפילו אם זה הרבה יותר מהמזונות שהוא חייב לה, לא אכפת לו, לא מקפיד עליה, הוא נותן לה לאכול את הכל. לכן זה לא נקרא חזקה. אבל אם אותה אישה התגרשה, רואים אותה שימשיכה במשך 3 שנים לאכול פירות, הרי הדבר הזה נחשב לחזקה, הרי נקשר כל אדם. שואל את הגמרא, בשלמה בן שחלך יצטריך. צריך אתך אמינה, החולה יחיל גבי, כמה שמעלן, דלה. אלא אישה שהתגרשה, פשיטה, לצריכה במגורשת ואינה מגורשת. רבי זירא דאמר רבי זירא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר שמואל. כל מקום שאמרו אחרי מגורשת ואינה מגורשת, בעלה חייב במזונותיה. אומרת הגמרא, בשלמה בן שחלק הוא צריך להשמיענו התנה, שאכן כיוון שהוא כבר לא שמי יותר שולחן אביו, אז אם הוא ממשיך להחזיק בשדה של אביו, אוכל את כל הפירות וכו', הרי שאני תולה לומר שבאמת זה נחשב לחזקה. למה? מה החידוש בדבר הזה? כי הייתי חושב, כיוון שעד עכשיו הוא היה מתעסק בצורכי אביו, סביר להניח שגם אחרי שחלק כבר לא שמור שולחן אביו, עדיין מן הסתם קצת מתעסק בצורכי אביו, ולכן אפשר לומר שאביו מוחה לו ולא אכפת לו שימשיך הלאה לאכול. ולכן אולי זה לא יחשב חזקה. לכן התנה בא לשמיענו שזה כן נחשב לחזקה. אלא אישה שהתגרשה, שלאחר גירושיה, אם היא ממשיכה לאכול פירות מהשדה של בעלה, זה נחשב לחזקה פשיטה? ודאי, ודאי שלא יוותר לה. אם יוותר לה, ברור לכך שזה אותו הבעל, למה הוא מסכים לאכול? מפני שקנתה את השדה הזו ממנו. אם כן, מה החידוש? עונה הגמרא, תנא כאן בא לחדש, גם באופן שהאישה הזו לא התגרשה גירושים גמורים, כגון אדם שזרק גט לאשתו, לפי ההלכה, אם הוא זרק את זה במקומות מסוימים, אם הוא זרק את זה קרוב אליה, הרי היא מגורשת, ואף על פי שהיא לא קיבלה את הגט הזה לתוך ידה ממש. ואם זה קרוב אליו, הרי שהיא לא מגורשת. ואם זה באמצע, ספק קרוב לו, ספק קרוב אליו, הרי היא מגורשת ואינה מגורשת. ואמר כך רבי זירא, כל מקום שאמרו חכמים, שהדין שאותה אישה שהיא ספק מגורשת, הדין בדבר הזה שהבעל חייב לתת לה מזונות עד שייתן לה גט שתהיה מגורש ממנו לגמרי. ואם כן, בעינינו כאן הייתי חושב, אם אותה אישה ממשיכה לאכול בשדה שלו פירות, כיוון שהבעל חייב מזונותיה, כיוון שהיא לא מגורשת ודאי, אז יכול להיות שזה לא יחשב חזקה, כי מה שהוא נתן לאכול פירות בשדה זה במקום מזונותיה. כמה שמעלה נתנה שזה כן נחשב לחזקה. ומדוע? מפני שבדרך כלל כל הפירות שהיא אוכלת שם זה הרבה יותר מאשר המזונות שמגיעים לה. אלא מה? בא כלפי אשתו לא מדקדק. הוא אומר למקום שאני אעזוב אני אשלח תאכלי את כל הפירות שיש פה למרות שזה הרבה יותר מעבר למה שמגיע לך בפרנסה שלך. אבל באישה כזאת שהוא מגרש אותה ודאי שהוא שונא אותה ודאי שהוא נותן לה מזונות בצורה מדויקת, לא יכול להיות שייתן לה שתאכל את כל הפירות של השדה תמורת המזונות שלה, כי הרי זה הרבה יותר. אלא ודאי אם היא אוכלת, על כוחן לומר שאכן היא קנתה את השדה הזו ממנה, ולכן זה נקרא שהיא מוחזקת. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, כולן שיביאו ראיה, ראייתן ראיה, ומעמידין שדה בידן. גזלן שהביא ראיה, אין ראייתו ראיה, ואין מעמידין שדה בידו. אמר נחמן, אמר לי הונה, כלומר חברי רב הונה, כולן, דהיינו בן אומן ובן אריס, אם הם הביאו ראיה, כלומר הביאו שטר, ששם כתוב שאכן הם קנו את הקרקע הזו, את החפץ הזה מהבעלים, אז זה נחשב לראיה, השטר הזה מאמינים בו, ואכן משאירים את השדה או את החפץ ברשותם. למרות שאמרנו שאם הוא יושב פה 3 שנים, או שהוא מחזיק בחפץ הזה, זה לא נחשב להוכחה, כל זה רק מה שהוא משתמש בחפץ, החפץ נמצא אצלו, זה להוכחה. אבל כאשר האדם הזה הוא מביא שטר, אז הם אלא מאמינים למסמך הזה, ולכן זה נחשב שהוא באמת קנה את זה, וזה הרי זה שלו. ואם יש לו שדה, אומרים שהשדה שייך אותו. אבל גזלן שהביא ראיה, אדם שגזל שדה ואחר כך הביא שטר, שכתוב שם שהוא קנה את השדה הזו מהבעלים, לא מאמינים לשטר הזה. ומוציאים את השדה הזו מידו של הגזלן, ומחזירים את החזרה לבעלים הראשוניים. שואלת הגמרא, מה יקרא משמע לן? מה החידוש שהוא מחדש לנו בדבר הזה, שגזלן שהביא ראיה, הביא שטר, אז לא מאמינים לזה? הרי תנינה, לקח מסקריקון וחזר, ולקח מבעל הבית, מכחו בטל. זה כתוב מפורש, שאם האדם לקח מסקריקון, זה היו אלה אנשים רוצחים, דורשים באדם שיביא להם את השדה, ואם לא יהרגו אותו. אז אם אדם קנה את השדה מאותו הרוצח, ולאחר מכן, כיוון שיודע שהשדה הזו בעצם שייכת לאיזה יהודי, שהסקריקון הזה גזל אותה ממנו, הלך ודרש ממנו שהוא רוצה לקנות ממנו את השדה הזו, והוא חזר וקנה את השדה הזו מבעל הבית. מה הדין? המקח הוא בטל, מפני שמה שאמר לו אותו האדם, הבעלים הראשונים של השדה, כן, אני מוכר לך את השדה הזו, זה לא באמת. הוא לא מתכוון לכך ברצינות, אלא מהפחד של הסקריקון, הוא צריך להודות לו, הוא יגיד לו, כן, כן, אני מוכר לך, אתה יכול לקחת את השדה הזו. לכן, זה פשיטה שזה לא נחשב מקח, אז הם יודעים בעינינו. אם אותו הגזלן הזה מביא שטר, יודעים ודאי שזה לא שטר, מה שהוא כתב לו את השטר, זה עשה את זה מחמת הפחד מאותו הגזלן. עונה הגמרא לפוקרי מדרב, דאמר רב, לא שנו אלא דאמר ללך, חזק וקנה. אבל בשטר קנה, כמה שמעלה כדי שמואל דאמר אב, בשטר נמי לא קנה, עד שכתוב אחריות נכסים. מת הגמרא, כוונה פה של רב הונה לשלול את דעתו של רב. רב אמר, מתי אמרנו שאדם שלקח מסקריקון, כלומר קנה מסקריקון מאותו הרוצח, קנה ממנו את השדה, ולאחר מכן הלך למישהו אחר, אמר לו, אני רוצה שתמכור את השדה הזו, אמר לו, כן, כן, זה בסדר, אני מקנה לך אותה. מתי אומרים שזה לא מועיל? זה רק כאשר הוא אמר לו בדיבור בעלמא, לך חזק וקנה, כלומר, לך תעשה פה קיין חזקה, תעשה דלת, או תפרוץ את החומה, או תבנה גדר, וכיוצא בזה. והעידי זה יהיה לך קנוי לך, למרות שלך הורה, רואים מכאן את הסכמתו לתת לו את השדה הזו, זה באמת לא נחשב לחזקה, וזה לא נחשב לקניין. למה? כי הוא עושה את זה מפחד הסקריקון. אבל אם הבעלים של המקום הלכו וכתבו שטר לאותו הלוקח, הרי בזה ודאי שהוא מכל הלב נתן את השדה הזו לקונה הזה. למה? כי אדם לא יטרח לכתוב שטר אם באמת הוא לא מוכן לקח, לא מוכן לתת. אז זה התנה, אז זה רב הונה בלחדש שאין לך כך. אלא אפילו אם הוא כתב שטר, זה לא מתייחסים. לכן הוא אמר, גזלן שהביא ראיה, להביא שטר, אז אין ראייתו ראיה, ואין מעמידין שדה בידו, מפני שאותו האדם כתב את השטר הזה מחמת אימה ופחד. מתי שמואל אומר שאכן אדם שקנה מגזלן, אנחנו באמת אומרים שהקנייה הזאת, השטר הזה הוא אמיתי? רק אם הבעלים של השדה שגזלו אותם מהם, הוא הולך וכותב שטר לאותו הקונה שקנה את זה מהסקריקון, כותב לו שטר, אני נותן לך את הקרקע הזו, אבל מוסיף שם משפט. הוא אומר, ואם יקחו לי ממך את השדה הזו, אני אפצה אותך. אני אתן לך שדה אחר במקומה, נקרא חיות נכסים. דבר כזה, אז באמת השטר הזה הוא תקף. ולמה? כי אם הוא רק כותב לו, אני נותן לך את השדה הזו, ייתכן שהוא עושה זה מהפחד שהסקריקון, סקריקון דורש מהנגזל, תכתוב כזה שטר. ולכן הוא כתב את זה, וזה לא מכל הלב. מתנה שנעשית בעכוחו של האדם אינה מתנה. אבל כאשר אותו האדם מוסיף, אני נותן לך אחריות, זה בוודאי לא נעשה על פי דרישתו של הסקריקון. פני שהסקריקון, מה אכפת לו? האם הלוקח הזה יפצה אותו הנגזל או לא? זה לא מעניין אותו. הוא אומר לנגזל, אומר ללוקח, הנה, מכרתי לך, הנה גם פלוני בעל הקרקע, הוא יבטיח פה שהוא לא יוציא את זה ממך, אם הוא כותב פה שהוא מכר לך את זה, וזה הכל, זה לא מעניין אותו. לפיכך, אם אותו הנגזל הלך והוסיף בתוך השטר מחירה, שאני נותן לך את זה באחריות, שמאמינה שזה באמת הוא נתן לו את השדה הזו מכל הלב, והרי זה ראיה. ורביבי מסיים במשמד דרב נחמן. קרקע אין לו, אבל מעות יש לו. במה דברי אמורים שאמרו עדים בפנינו מנה לו, אבל אמרו עדים בפנינו הודה לו, לא. כדרב כהנה, דאמר אליו דהודה לה, הבא ממתא לה לדידהו המראה לשעבר. רביבי אומר שעד כאן אמר נחמן דברי רב הונה, אבל רב נחמן עצמו הוסיף פה עוד הלכה בנושא שרב הונה לא דיבר עליו. רב הונה דיבר כרגע רק על אדם הגזלן שמביא שטר, לא דיבר על גזלן שהאדם הזה מכר לו. הוא לא דיבר על זה רב הונה. בהמשך הגמרא תביא מה דעת רב הונה לגבי נגזל שמכר קרקע לגזלן. אבל רב נחמן אומר, מה יעדים באמת נגזל שמכר את הקרקע הזו לגזלן? אז הוא אומר ככה, אם נגזל מכר את הקרקע לגזלן, שילם לו כסף. מה הדין? השטר מחירה זה בטל. למה? מפני שהשטר הזה נעשה, מחירה הזו נעשית בעל כוחו, ולכן זה בטל. מה בטל? המחירה בטלה. הוא צריך להחזיר חזרה הגזלן הזה את הקרקע לנגזל. אבל מכל מקום, הכסף שהוא שילם, יקבל אותו בחזרה. זה מעות יש לו. במה דברים אמורים? שעל הנגזל לשלם את הכסף בחזרה, זה רק כאשר העדים אומרים, אנחנו ראינו בפנינו שהגזלן שילם לו כסף, בפנינו מנה לו, שילם לו כסף, ראינו איך שהוא נותן לו כסף. אז עליו להחזיר את הכסף בחזרה. אבל אם העדים אומרים שהנגזל רק הודה לו שאכן הוא קיבל ממנו כסף, ובהתאם לכך הוא כתב לו שטר מחירה, הדין בזה, הקרקע בוודאי שחוזרת לנגזל, כי כל מחירה באונס לא נחשבת למחירה לפי דעת רב נחמן. אבל לא רק זה, הוא גם לא צריך להחזיר כסף לגזלן, מפני שאנחנו תולים לומר שבכלל לא היה שום מחירה, הוא לא קיבל שום כסף, ולכן לא צריך להחזיר כסף לגזלן. ככה דעת רב נחמן. למה מניין לדבר הזה? אומרת הגמרא, כמו שאמר רב כהנה, שאם אותו הנגזל לא יודע לגזלן שאכן הוא קיבל ממנו כסף וכו' וכו', אז אותו הגזלן הרשע הזה, האלים הזה, הוא ילך ימסור אותו לשלטון, ויקחו אותו ואת כל נכסיו, את החמור שלו, את הכל, ימסרו אותם. לפיכך הוא הודה, אחרי זה לא מהווה ראיה. כל זה דעת רב נחמן, שסובר אדם שמחר מחירה באונס אינה מחירה. נראה תכף בהמשך בעזרת השם בשיעור הבא, דעת רב הונה שהוא סובר אחרת. רב הונה סובר שאם האדם מכר מחירה, קיבל כסף, אף על פי שזה היה מחירה באונס, זה נחשב למחירה. מתנה באונס, סובר רב הונה, לא נחשב למתנה. אבל מחירה באונס זה נחשב למחירה, והקרקע, אכן לפי דעת רב הונה, תחשב שהיא שייכת לגזלן. אבל אז זה אומר רביבי, שרב נחמן סובר אחרת שלו, שגם מחירה באונס לא תחשב מחירה, והקרקע חוזרת לנגזל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.